זו התוכנית מספר 3 של האמת היא. שלושה אבות יש לנו, שילוש קדוש יש לדת שיצאה מישראל ורדפה אותנו כל כך הרבה. שלוש שניות סופר צנחן ביציאה מהמטוס עד שהמצנח נפתח, שלוש שעות לקח לחיל האוויר להכריע את מלחמת ששת הימים, ושלושה ימים ושלוש שעות שהה על הירח צוות אפולו 17, האנשים האחרונים עד היום שהיו שם. בשלושה סרטים בלבד הופיע ג'יימס דין בשמו בחייו הקצרים, ושלושה גביעי אירופה יש למכבי עם פיני גרשון. 1, 2, 3, סופרים אחרי אבן יער ומספריים, המנצח בין השניים, התחילי.
האמת היא, עם אופר שלח.
מעט מאוד חברי כנסת, כמעט כולן נשים, באו לפרלמנט נחושות להניף את הדגל הירוק מעל כל הדגלים האחרים. מיקי חיימוביץ' עשתה את זה מהמקום הכי בולט, האישה הראשונה ברשימה הכי גדולה בכנסת, ומי שהעדיפה להיות יו"ר ועדת הפנים והסביבה על כיסא בממשלה. ישבתי לידה במליאה, בכנסות הלא מתפקדות של דמדומי ימי נתניהו, צמוד לשמיכה הדי ממורטטת שאיתה כיסתה את הכיסא כמחאה על זה שהוא מרופד באור של בעל חיים. היום יו"ר מרכז זה של הקיימות, ארגון המקדם תודעת סביבה בישראל. מיקי חיימוביץ', שלום.
שלום אופר.
יש משפט שאני ממש מתאהב, שלמשל בנימין נתניהו נהג להגיד אותו, אבל לא רק הוא, והוא החיים קודמים לאיכות החיים. שפירושו בישראל, אנחנו צריכים עכשיו להקדיש את הכל לביטחון, כי הרי הביטחון הוא החיים, וכל השאר הוא איכות החיים. וקיימות ואיכות סביבה, לאורך הרבה מאוד שנים, היו שייכים למחלקת איכות החיים בישראל. זאת אומרת, לא הייתה תפיסה של זה, ואולי עדיין אין, בואי נדבר על זה, שזה החיים עצמם. זה נכון ההצהרה שאני אומר?
זה מאוד החיים עצמם, ואנחנו מקבלים...
לא, לא אם האם זה נכון שהם החיים עצמם, זה האם נכון שככה רואים את זה בישראל.
אני חושבת שבאמת במשך הרבה מאוד שנים, זה היה סוג של כמו מין פריבילגיה להתעסק בנושאים האלה, כאילו עם מה אתם מתעסקים, כלומר זה הרי לא ביטחון, זה לא צבא, זה לא אוכל, למרות שהיום זה כבר כן אוכל. אז כן, הייתה נטייה להתייחס לזה כאל איזה סוג של פריבילגיה או נושא כזה שמתעסקים בו מתי מעט, שחשוב להם מחבקי עצים ו...
ואחר כך אצל אנשים אולי טיפה יותר מודעים, כי זה טרייד אוף בין הזמן שלנו לבין הדורות הבאים. אנחנו יודעים שצריך לעשות משהו, אבל בסוף אנחנו מסתכלים על זה, האם אנחנו מוכנים לשלם את המחיר על פני הדורות הבאים. אפילו, את יודעת, ראיתי אתמול את נאום הבכורה שלך בכנסת, גם את שהתייחסת, ואת לא מחברי הכנסת, אנחנו נדבר על זה, הרבים שהתייחסו לנושאים הסביבתיים, דיברת, באתי בשם הדורות הבאים. אני חושב שהקורונה, זה יהיה נכון להגיד שהקורונה לימדה את כולנו, שזה בכלל לא הדורות הבאים, זה אנחנו כאן ועכשיו?
זה הקורונה, וגם מה שאנחנו רואים שקורה בדחיפות הרבה יותר גדולה, ממש בחודשים האחרונים. הקורונה נתנה לנו סוג של פרומו מהבחינה הזאת, שכולנו נחשפנו בבת אחת למשבר גלובלי. כלומר, פתאום משהו אחד משפיע על כל העולם. שזה משהו שלא היה עד אז. אז בעצם זה נתן את תחושת באמת כולנו עוברים את אותו דבר, וזה משפיע פה יותר, פה פחות, אבל זה משפיע על כולם. אז מבחינה הזאת זה היה מאוד מאוד דומה, והדליק איזושהי נורה אדומה. מה שקורה בחודשים האחרונים, פשוט אנשים כבר לא יכולים להישאר, כלומר, גם גדולי הסקפטים, גם האנשים שבאמת נטו להתייחס לזה בזלזול, או הדחיקו, או בכלל זה לא עניין אותם, מבינים, פשוט באמת אנחנו חווים כאלה עוצמות של הטבע, של השינויים, ואת האסונות שקורים כמעט בכל קצוות הגלובוס, במיוחד כשזה קורה במקומות שיש בהם קצת גם יותר כסף ויש ויותר מצטלמים, אז פתאום הדברים הרבה יותר מהדהדים. אבל אין ספק שהקורונה הייתה פרומו, הקורונה גם עשתה משהו מהבחינה הזאת של פתאום, הרבה פעמים אנשים אמרו לנו, כשאני אומרת לנו, זה אנשים שבאמת, אנשי התנועה הסביבתית, אמרו לנו ש... אנשים לא יצליחו לשנות הרגילים, כלומר שמה אנחנו רוצים, זאת אומרת שזה יהיה מאוד 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 קשה, הקורונה נתנה לנו דווקא הוכחה, זה שכשאין ברירה, אז אין ברירה, אנשים משנים את הרגילים.
יש הרי ויכוח על מקור הקורונה, אבל אחת התיאוריות המקובלות ואולי ההגיוניות, שבסוף באיזושהי דרך גדולה, זה גם נובע באמת באופן ישיר, מנזק שאנחנו גרמנו לסביבה, קרי
העובדה שאנחנו מכחידים את ההביטט של בעלי החיים, אז בעלי חיים שלא היו אמורים לבוא במגע עם אנשים, פתאום מתחילים לבוא במגע עם אנשים, מה שנקרא מחלות זואונוטיות, שבאות מבעלי... זאת אומרת, זה התחבר לאנשים, גם החוויה המאוד קלסטרופובית הזאת, וגם כמו שאת אומרת, החוויה המאוד גלובלית, כי בסוף, גם כשהיה הוריקן בניו אורלינס, אני לא ייחסתי את זה לעובדה שאני...
כי תמיד היו אסונות.
מזהם, כן? איכשהו הכל התחבר ביחד, ואת רואה את ההשפעה של זה על מערכות פוליטיות בכל העולם.
כמובן שההבדל הגדול ביותר, אנחנו מרגישים אותו בארצות הברית, מאז בעצם שביידן נכנס לתפקיד, ונכנס כרוח שערה גם בנושא הזה של האקלים, והוא עושה שינוי דרמטי, בכלל ביחס של הממשל לנושא הזה, עצם המינויים שהוא עשה, בזה שהוא בעצם מינה מומחי אקלים בכל משרדי הממשלה, הוא מינה מעין שרת פרק, פנים שמתעסקת מבחינת פנימית בכל הנושא של אקלים, את ג'ינה מקארתי ואת ג'ון קרי, שהוא בעצם שר החוץ. ההחלטות שהוא לוקח בתקופה האחרונה, הכלכליות, בעצם מבשרות איזושהי ראייה אחרת לחלוטין, מבחינה כלכלית, קורות תיגר על השיטה.
בואי באמת ניכנס לזה, כי זה נורא מעניין. את יודעת, אני לומד את זה. ביידן לא רק מקבל החלטות שהן נגיד מובנות מאליהן, כמו לחזור להסכם פריז ולתקן את הנזק שטראמפ עשה. ולא רק אומר דבר שהוא מאוד גדול ומאוד חשוב, שאומר ההתאוששות, הוא קושר את ההתאוששות של ארצות הברית מהמשבר הכלכלי, עם הנושא האקלימי, ובזה אפרופו משהו שאת אמרת קודם, אומר לא, 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 חבר'ה, זה לא למפונקים, וזה, בלי זה לא תהיה לנו צמיחה, בלי זה לא נחזור מהמשבר. הוא גם מקבל לחלוטין את הרטוריקה אולי הכי קיצונית, שקודם ייחסו אותה לבני סנדרס ושמאלה, כן, מחוזות AOC וכדומה, שקושרת את הקיימות להרבה יותר מזה. היא קושרת את זה לצדק חברתי, היא קושרת את זה לתיקון עוולות עבר. אני חושב שבלי הקורונה, שום דבר מזה לא קורה, גם לג'ו ביידן בתוך הראש, למרות שאני לא מכיר אותו.
אני חושבת שהקורונה בהחלט העיצה את ההבנה, העיצה את ההכרה, אולי הקלה מהבחינה הזאת שאפשר לעשות את הדברים האלה. אבל אני לא בטוחה שבלי הקורונה לא היינו מגיעים משם, כי הטבע ממשיך להגיד לנו את שלו. אנחנו נוטים, התייחסנו, אתה יודע, בתקופה הזאת של הקורונה, כשכולנו היינו סגורים, והטבע בעצם פרח, היו לא מעטים שראו בזה איזה משהו מאוד מאוד סמלי, כי בעצם אנחנו סוף סוף נתנו לעולם לנשום, בלי המטוסים, בלי המכוניות, בלי האנשים שמפריעים בכל מקום, וזה באמת היה איזה מין תמונת מראה של איך הדברים יכולים להיות, אבל מהבחינה הכלכלית, אני בתחושה שהדברים היו מגיעים לשם, כי זה דברים שנאמרים כבר לא מעט זמן, כלומר אולי לא על ידי, אתה יודע, מי שאנחנו רגילים לשמוע מהם, אבל הם נאמרו, עכשיו אני מלקחים בצורה יותר רצינית. יש פה, לפני כמה שבועות, ג'ינה מקארתי התראינה לעיתון הארץ. התראינה בכלל לעיתונאים מכל העולם, ולי אהרון כתבת הארץ, הייתה שם בין מי שראיין אותה, למי שלא יודע, היא מנהלת הסוכנות להגנת הסביבה, שבזמנו מינה ברק אובמה, טראמפ העיף אותה, ועכשיו היא חזרה, והיא בעצם עומדת בראש צוות מומחי אקלים הכי גדול, שהיה אי פעם בממשל האמריקני. ובכל השיחה הזאת שלה, מקארתי לא הזכירה אפילו פעם אחת את הסכנות שנשקפות ממשבר האקלים. היא לא דיברה על הצפות, היא לא דיברה על עליית פני הים, היא לא דיברה על שום דבר ממה שאנחנו רגילים לחשוב, כאילו, אוי אוי אוי, מה הולך לקרות לנו. וזה היה מתוך בחירה, כי היא בוחרת להציג את זה לעם האמריקני, ותוך כדי זה גם לעולם, כהזדמנות, כסוג של הזדמנות להפוך את העולם לבריא יותר, לנכון יותר, לצודק יותר, כי האמירה הזאת, צדק חברתי, זה צדק סביבתי, היא, אתה יודע, זה בבסיס של הדבר הזה. כלומר, גם אם אנחנו מתייחסים לנושא של משבר האקלים, אנחנו יודעים שהאוכלוסיות שיסבלו הכי הרבה, הן האוכלוסיות החלשות ביותר בעולם.
אבל האוכלוסיות החזקות מתחילות להבין שהן לא יכולות לבנות גדרות מספיק גדולות.
כי גם האוכלוסיות החזקות מגלות שמול איתני הטבע, גם אם אתה גר בגרמניה, השיטפון ישטוף אותך. כלומר, גם שם אתה לא חסין, היער בצפון מערב ארצות הברית וקנדה יישרף באותה מידה כמו בבנגלדש. כלומר, יש הבנה שאין פה פריבילגים מהבחינה הזאת. כן יכול להיות של מי שיש לו כסף, יהיה לו מזגן, יהיה לו לאן לברוח, אחרים לא יהיה להם לאן לברוח, ולכן הם אלה שיסבלו. כלומר, כשאני הייתי בוועידת האקלים בניו יורק לפני שנתיים, ועמד שם ובכה, כלומר, נציג של אותם חלק מהאימא האלה שעומדים פשוט להיעלם. כלומר, ועמד ובכה, כלומר, והלב יצא אליו, אבל אני לא הרגשתי שבאמת זה משהו שעובר, כי בכל זאת זה איש חוח אל לא יודעת, בפסיפי, או ב... בים אחר. אז עכשיו, מה ש... זה כאילו לא נעים להגיד את זה, אבל זה די משמח שזה קורה למדינות עשירות ומבוססות, ופתאום זה מתחיל להציק לכולם, פתאום כולם מתחילים לדבר על זה.
עכשיו,
אפילו ראש ממשלת ישראל.
אז בוא נביא את זה לפוליטיקאי הירוק הישראלי, אוקיי? קודם כל, תנועות ירוקות, נדמה לי שהירוקים בגרמניה התחילו כבר בשנות ה-70, וצברו כוח פוליטי די מהר, והפכו להיות, עכשיו, אצלנו, אנחנו הסתכלנו על זה ואמרנו, אוקיי, זה אלה שאין להם כבר צרות בעולם.
אין להם בדיוק.
אז הם מתעסקים בזה. בסוף אצלנו, ואני לא יודע אם זה השתנה היום, תגידי לי את, הפוליטיקה הירוקה היא עדיין לא מספיקה בשביל להיות פלטפורמה בפני עצמה. היא עדיין לא מספיקה, לא כפלטפורמה א', שנוסעת לבד וצוברת כוח, וגם לא כפלטפורמה שאומרת, לא בעוצמה שהראש ממשלת ישראל, כמו שאת אומרת, אוקיי, הוא יכול להיות שהוא ידבר אחרת, ויכול להיות שהוא יגיד משבר האקלים. כשהוא קם בבוקר, יהיה מי שיהיה, ויש נייר על השולחן שלו, זה לא יהיה הדבר הראשון ולא יהיה הדבר העשירי שמופיע שם.
תראה, אני, כמו שאתה יודע, עסקתי הרבה בעבודה העיתונאית שלי, במיוחד בשנים האחרונות במסגרת המערכת, בכלל בבעיות ובעבלות חברתיות ובקו העוני, הנושאים של דיור ציבורי, כל הדברים האלה. ותמיד, גם הדברים האלה נדחקים, בגלל שתמיד במדינת ישראל, מה שדחוף זה מה שבעצם קובע, ובדרך כלל מה שדחוף זה הנושא הביטחוני, אסטרטגי, צבא, זאת אומרת, מה שקורה מסביבנו, הפלסטינאים, המאבק הזה, כלומר, וכל הדברים האחרים נדחקים, כלומר, אנחנו חיים במדינה שבתכלס, ביום-יום, כמעט כל דבר שהוא כן החיים עצמם, אבל לא החיים, נדחק הצידה. אז בטח ובטח, כשאתה בא ומדבר על הנחלים, על הים, זה שזה בכלל נראה כמו איזה משהו, אבל דווקא, מה שתמיד הפתיע אותי והדהים אותי, זה ש... זה באמת החיים, כלומר, זה באמת משהו שיקבע לנו את החיים, כלומר, המים, אנחנו לא יכולים, אין לנו דרך, אתה יודע, להתפשר על המים שאנחנו נשתה, אין לנו דרך להתפשר על הים, כשהוא המשאב היום החשוב ביותר שיש לנו, על האדמה, על השטחים, כלומר, זה לא רק האם לצבעים יהיה איפה לקפץ, זה הרבה מעבר לזה. עכשיו, בכלל, יש גם, היום מבינים, אנחנו בעצם לקראת שתי הכחדות, כלומר, אם אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על היום בשתה התנועה שנקראת המרד בהכחדה, כי אנחנו בעצם, כהאנושות שחיה על הפלנטה הזאת, מובילים את המין שלנו לעבר הכחדה. ויחד ובמקביל, אנחנו גורמים גם להכחדה של כל המינים, של כל המגוון הביולוגי שיש בעולם. ומה ש... לא הבנו עד לצערי הרב היום, זה שהדברים האלה שזורים אחד בתוך השני, כלומר, לנו אין חיים בלעדיהם, ולהם בטח שאין חיים כאילו בגללנו. אז יש פה איזה מין משהו בעיניי שהוא הרבה יותר עמוק, שמתחיל לחלחל, בעיניי ממש עוד לא בצורה העמוקה, ובאמת שמזעזעת אנשים. קצת אני מתחילה לראות, אם נתייחס לפני שנתיים, כשנכנסתי לפוליטיקה, הייתי לבד, לגמרי, כלומר דוב חנין עזב את הכנסת, יעל כהן פרן גם, כלומר אני כשנכנסתי לכנסת הייתי חברת כנסת הירוקה היחידה, היום אני יכולה לסמן לפחות 6 חברי כנסת שיש להם איזושהי נגיעה יותר לנושא הזה.
וזה בדיוק העניין, כשזה לא נושא נגיד ביטחון או מדיני לצורך העניין, שהוא נושא מרכזי, אז לכל אחד יש עמדה או מקום שהוא עומד בו, אפילו אם זה לא הדגש העיקרי שלו. הירוקים הרגישו את עצמם, לא הירוקים כתנועה, אלא הירוקים כחברי כנסת כמוך נגיד, כמי שצריכה 24 שעות ביממה לייצג את העניין הירוק, כי אף אחד אחר לא יעשה את זה. זה גם דחק דברים אחרים, שהם מיקי חיימוביץ' או כל פוליטיקאי אחר, לפינה, וגם עדיין בעיניי מונע אצלנו באמת לראות את הראייה השלמה. עדיין אצלנו לא באמת, התודעה הזאת שאומרת, ירוק, זה גם כלכלי, לא רק זה, זה גם כלכלי,
זה ביטחוני,
ירוק זה גם ביטחוני, ירוק זה חלק מדבר שלם שאם לא נלך אליו, א', נהיה בסכנה, וב', נפסיד הזדמנות, עדיין, אם היום היית חוזרת, ואני לא מאחל לך, אבל היית חוזרת לזירה, עדיין היית צריכה לעמוד בפינה הירוקה עם הדגל הירוק הזה ביד.
כי אני חושבת שאחד הדברים שהירוקים מתמודדים בחברה הישראלית, זאת בורות מאוד 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 גדולה. אנחנו מדברים פה בנושא שלא מדובר ולא עוסקים בו, גם התקשורת, שאני באה גם משם כמוך, יש לי את הדין וחשבון עמוק על הדרך שבה היא מכסה את הנושא הזה. כלומר, מי שבעצם קובע את סדר היום הציבורי, מי כמונו יודע, זה הפוליטיקאים והתקשורת, וזה מזין אחד את השני. אם התקשורת הייתה עוסקת בזה יותר, הפוליטיקאים יכול להיות שהיו מגיבים לזה יותר, והיו גם מתעסקים בזה יותר. ומה שקורה בסוף זה שפשוט לא מתעסקים בזה, ויש חוסר הבנה מוחלט. חוסר הבנה מוחלט להשלכות שיכולות להיות לדבר הזה גם על הביטחון. כלומר, היום אנחנו, או לאחרונה בכלל, התעסקו באמת בנושא הזה של המתיחות שיש בין אתיופיה למצרים סביב הסכר שנבנה על מקורות הנילוס, אותו סכר הרנסנס. מי שמתעסק בנושא הזה, מדבר על זה שהמלחמות של העתיד יהיו מלחמות על משאבים של מים ושל אדמה, בגלל שהם יהיו הדברים שהכי יצטרכו אותם בעתיד, או על אוכל, או על העולם שיהיה חשוף למדבור, לאירועי גשם קיצוניים, למצבים שבהם לא נוכל לגדל את האוכל שלנו כמו שאנחנו רגילים
להיום. לנדידות של מאות מיליונים בגלל המדבור.
עכשיו, מדברים על הצפה של הדלטה של הנילוס, הרי כל האזור שם של אלכסנדריה, וזה מדובר פה על עשרות מיליוני בני אדם שיצטרכו לזוז ולנוע, לאן הם ינוע, ואנחנו נמצאים, מדינת ישראל נמצאת בדרך שלהם. כלומר, אנשים צריכים להבין שיש פה איום אסטרטגי, ואנחנו, והיום כבר מתחילים להבין את זה, היום כבר יש עבודות גם ב-NSS וגם בצהל, אבל זה באיחור בעיניי עצום, וגם זה מבחינה אחת, מבחינה שנייה, יש את הערכות שאין הערכות אליה. כלומר, אם אנחנו מדברים על שיטפונות, אם אנחנו מדברים על זיהום ים שאנחנו ראינו מה שקרה פה לפני כמה חודשים, כלומר, אין בכלל, בכלל, בכלל תכנון והערכות מכל הבחינות, ואני כבר לא מדברת על יעדי פליטות וכל הדברים האחרים שאנחנו מתבקשים מהם בתוקף היותנו חלק מחבר העמים.
בואי ננסה לפרק את זה. גם יש גם ברמה האישית וגם ברמה המדינתית את האמירה הזאת שאומרת 100%. אני, אופר שלך, אפריד ועשה קומפוסט בבית ולא אוכל בשר ועשה ככה וככה, מה זה באמת ישנה ברצח הפרות ברחבי העולם ולזיהום שנובע מזה. אני אומר לך שאני באופן אישי הפסקתי כמעט לגמרי לאכול בשר אדום, שקראתי יום אחד שבתהליך הפקה, זאת אומרת, אם את לוקחת פרה כמטען בשר מהלך, יש לו אורך חיים, ובאורך חיים הזה הוא צורך מים, אז קילו בשר שמגיע לשולחני עולה 3,300 ליטר מים. ואיכשהו הנתון הזה, וזה אולי
הנתון אפילו יותר, כי סטייק זה 4,000 ליטר מים. אז המבורגר 2,500.
כשזה טעים, את אומרת זה 4,000. אז הדבר הזה פתאום, כשהוא מקבל איזה מוחשיות, אבל אני אומר, בסוף אומר האדם לעצמו, אני יכול להתנהג כמו אדם אחראי, אפילו מדינה כמו ישראל יכולה להתנהג כמו מדינה אחראית. איפה אנחנו, ובסוף יש את סין ואת הודו, שליש מתושבי העולם, והם שמים ערובת עשן על מה שאנחנו עושים, והם קובעים.
אני מכירה כמובן את הטיעונים האלה, ואני מתמודדת איתם כבר הרבה מאוד שנים, במיוחד גם סביב הנושא של הבשר, כי אני מקדמת את הסוגיה הזו של הפחתת צריכת בשר מטעמים סביבתיים, בריאותיים ושל חמלה כבר הרבה מאוד שנים. בכלל יש באמת איזו תחושת אפסות, כאילו מה אני הקטן יכול לעשות ולשנות. עכשיו, אני רוצה להתייחס לזה בשני היבטים. אחד, זה ויכוח שהוא מאוד מאוד קיים בתנועה הסביבתית, כי באמת, זה כאילו תחושה שגם לפעמים נוח לתאגידים לזרוק את זה עלינו, שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים למחזר, אנחנו צריכים להפחית זה, אנחנו צריכים לעשות, ואז זה כאילו מוריד מהם את האחריות, כשזה שם האחריות, האחריות הם המזהמים הגדולים, הם אלה שמשנים את הדברים.
100%, אבל אנחנו יכולים, אם אנחנו נפסיק לאכול, אנחנו נפסיק לצרוך, הם ישנו את התנהגותם.
עכשיו, מעבר לזה, כל הקמפיינים הסביבתיים הם קמפיינים שמדברים על זה שאם כל אחד מאיתנו יעשה את הדבר הקטן, ואנחנו נחבר עוד דבר קטן ועוד דבר קטן ועוד דבר קטן, אנחנו נעשה אימפקט גדול. וזה בעצם הרעיון שעומד מאחורי קמפיינים סביבתיים. זה גם אפילו הרעיון שעמד מאחורי Meatless Monday. אבל יחד עם זאת, אני אומרת לך כאן, שאני תמיד אגיד לאנשים, אתם, החובה שלכם זה לעשות את המקסימום שאתם יכולים. כי אם אתם לא תעשו, זה בכלל אין סיכוי. אבל יחד עם זאת, החובה של האנשים היא להפעיל לחץ על קובעי המדיניות, וזה גם צריך לבוא מלמטה, כלומר, זה צריך לבוא כדרישה, בזמנו, לפני הקמפיין האחרון, שכבר הייתי מחוץ לפוליטיקה, הייתי חלק מאיזושהי התנאה של חיים וסביבה, שהמטרה שלה הייתה ללחוץ, לגרום ללחץ על הפוליטיקאים, להכניס את הנושא הזה, למצעים, להתייחסויות שלהם, כי ברור לנו לחלוטין, שבסוף בסוף, את הדברים הגדולים, רק קובעי המדיניות יוכלו לעשות, רק המדינה תוכל לעשות, רק ממשלים יוכלו לעשות. ולכן גם הפניות, גם אותה גרטה שפונה, היא פונה אל הפוליטיקאים.
היא פונה, וזה דבר מאוד מעניין, והתפתחות מאוד מעניינת של הדור האחרון, היא פונה בעיקר לאנשים צעירים. והמודעות, אני אומר את זה גם מדור ילדיי, המודעות של הדור הצעיר בארץ, היא הרבה יותר גדולה ממה שהייתה לפני, אני לא יודע להגיד למה, לא, אבל עובדה היא. מצד שני, המעורבות הפוליטית שלהם היא הרבה יותר נמוכה. זאת אומרת, יש, התרגום של זה, כשאת אומרת, חיים וסביבה רוצים ללחוץ על הממשלה לעשות ככה וככה, 100%, שנינו פוליטיקאים מכירים את זה. אם הפוליטיקאי יפעל כשהוא רואה איום, ואיום זה הרבה אנשים, זה לא חיים וסביבה. חיים וסביבה, אם הם לא מייצגים בראייה שלו הרבה אנשים, אז 100%, הוא בילה איתם שעה והעביר את הזמן. הצירוף של שני הדברים האלה, זה שזה מעניין צעירים יותר מאשר מבוגרים, ומצד שני צעירים הם הרבה פחות פעילים.
אתה יודע שפוליטיקאים חשוב להם הדור הצעיר מאוד, כלומר זה בהחלט המנדט שהם פונים אליו ומנסים לבנות אליו לעתיד. אז אני חושבת שלצעירים יש...
ברטוריקה.
לא, אני מאוד מאמינה בזה. אני יכולה להגיד בתור אחת שהסתובבה המון בארץ, אני חושבת שיש משהו כשדור צעיר, ומי כמוך יודע שאנחנו הסתובבנו הרבה ופגשנו אותם, אני חושבת שכשדור צעיר בא ומבטא את התסכולים שלו, את הרצונות שלו, את השאיפות שלו, אתה כן מקשיב אליהם, כי אתה לא יכול להישאר, אני לפחות, לא יודעת, אני לא יכולה לדבר לכם, אני לא יכולה להישאר שוות נפש מול הדור הצעיר, שזה גם הילדים שלי, ואולי ביום אחד גם אני מקווה הנכדים שלי. אז אני חושבת שיש לי מחויבות אליהם, אני כן רוצה שיום אחד הנכדים שלי יבואו ו... ישאלו אותי סבתא מה עשית, ואגיד להם עשיתי כמיטב יכולתי, באמת. כלומר, אתה צריך להבין שהם מתניעים את ההורים שלהם. הילדים בסופו של דבר, אני לא כל כך אוהבת להשתמש במושג הזה, אבל כן הם סוכני שינוי. והם באים הביתה, והנושא של מה אוכלים עולה על שולחן האוכל שלהם, והם כאילו אלה שמשנים את מה שאוכלים, אלה שאני מקווה גם ישנו את זה שיאספו את הזבל אחריהם, והם אלה שישנו את ההתייחסות של ההורים שלהם כלפי הנושא הזה. אני תולה בהם הרבה מאוד תקוות, ואני כן רואה את השינוי הזה. ובסוף, בסוף זה מגיע משם, זה מגיע אל הפוליטיקאים, לא מספיק לצערי עדיין.
אחת האמירות שלך שיצרו רעש יחסי, הייתה צריך להשאיר את הגז באדמה. עכשיו, זה נושא מאוד מעניין, אני נשאלתי על זה במערכת הבחירות האחרונה, כשדיברתי עם בוחרים שלא אהבו לבחור בי, אבל זה לא היה בגלל זה, ונשאלתי על זה, וניסיתי לענות תשובה רצינית, והתשובה הרצינית שלי הייתה זו, אני לגמרי, ואנחנו נדבר על זה כמובן בהמשך, איפה ישראל צריכה להיות במעבר לאנרגיות מתחדשות, ואני חושב שהיא צריכה להיות בקדמת הבמה לחלוטין, ומצד שני, זה קצת כמו איך שמדברים על סחר נשק, כן? יש מלחמות בעולם, לא אני עשיתי אותן. יש מדינות שמשתמשות באנרגיה פוסילית בעולם, לא אני קבעתי את זה, והם ימשיכו לעשות את זה גם אם בישראל ישתמשו באפס אנרגיה פוסילית. הן יצריכו גז, אם לא ממני, אז ממישהו אחר. ועם הגז שאני אמכור להם, אני אוכל לעשות דברים טובים, כולל לעזור לשינוי האקלים. זה לא טיעון שאפשר לבטל אותו.
אני חושבת שהוא לא תהיו נכון, כלומר, היום, תראה, אנחנו מתכננים, הרי יש איזשהו רעיון חלום, כן, ששטייניץ, השר שטייניץ לשעבר, הגה אותו של אותו צינור, מה שנקרא איסטמד, של הצינור הגז לאירופה. אני יודעת מאירופאים שאני דיברתי איתם, שאין להם כוונה לקנות את הגז הזה, כלומר, הם לא רוצים, הם לא יקנו גז בעוד כמה שנים, כלומר, מה שאנחנו היינו צריכים לעשות עם הגז הזה, זה לצרוך אותו מאוד במתינות, כרגע להחליף את כל הפחם בגז, כי הוא עדיף על הפחם, ולשמור אותו באמת לדורות הבאים כסוג של בקאפ, ולא להתחיל לייצא אותו ולעשות מנו כזה ולגמור אותו עכשיו.
לשמור אותו זה לא לפתח אותו עכשיו?
כן, לא לפתח אותו עכשיו, כלומר יש אפילו אם צריך, כלומר ואני לגמרי בעד, ממש להוציא אותו במתינות, ולשנות את כל תחנות הכוח הפחמיות, לשנות אותם לגזיות, ובמקביל, שזה משהו שהיה צריך לעשות אותו כבר לפני 10 שנים, להעביר את ישראל לאנרגיה סולארית. עכשיו, כשאני אמרתי את אותה אמירה של להשאיר את הגז באדמה, שהייתה בהחלט באותה תקופה אמירה אוונגרדית, כן, מתקדמת, אנשים לא הבינו אותה. היום זה דיבור שמדברים אותו בכל העולם. זה לא איזה משהו שבאמת יוצא דופן. אם אז, כן, אם לפני 10 שנים היינו עושים את מה שהיום מתחילים לעשות, שזה בעצם לנסות לשחרר את כל החסמים על מנת שאנחנו נעבור לאנרגיה סולרית, היינו היום מובילים בעולם. כשישראל גילתה את הגז, מצד אחד קרה דבר טוב, כי באמת הגז היה עדיף על הפחם, ואנחנו מהבחינה הזאת של זיהום אוויר הצלחנו לעשות פה שיפור מאוד מאוד גדול, אבל קצת מה שקרה פה זה ההתמכרות לגז, וזה עצר את כל הדברים האחרים. אנחנו בשנה האחרונה הצלחנו לעצור תוכנית של בנייה של 16 תחנות כוח בגז, שזאת הייתה התוכנית. התוכנית הייתה לרשת את כל מדינת ישראל בתחנות כוח בגז. למה? שיגעון מוחלט בעידן הזה. כלומר, ואם לא היו באמת פה, הייתה, לא הייתה קמה כל צעקה, שיחדה אגב יישובים ישראלים ופלסטינים וחרדים והכל, כי בסופו של דבר, זה מה שאנשים לא מבינים. האוויר הזה, כולם נושמים אותו, זה לא משנה מאיפה אתה בא, אם אתה שמאלני או ימני, אם אתה חרדי או חילוני, כולם נושמים את האוויר הזה, וכולם גם ימותו מהזיהום. אז אין פה בכלל ספק מה צריך לקדם.
בעולם, השפה של הגרין ניו דיל קשורה, ונגענו בזה קודם בצדק חברתי, אבל היא קשורה באופן מהותי, גם עם נושאים שאצלנו קוראים להם מדיניים. אוקיי? ואני אקח את זה משתי זוויות. אחת, אמרת שיהיו מלחמות בגלל משבר האקלים, זה ברור לגמרי. אני חושב שבעוד זמן מסוים, העולם יגיד לנו, זה קצת משונה איך שאני אגיד את זה, אבל שסכסוך כמו שיש בינינו לבין הפלסטינים כבר לא מקובל עליו יותר. שבעולם שפועל תחת הנהגה גלובלית כדי להתמודד עם הבעיה הגלובלית הזאת מצד אחד, ומצד שני באמת יש בו כל כך הרבה מתחים וקשיים שנובעים ממשבר האקלים, סכסוך אזורי כמו שלנו, או שהוא יפתור את עצמו, או שיעזבו אותנו לנפשנו ונהיה מצורעים באיזה פינה. והדבר השני הוא, כמו שאמרתי, הוא התודעה שאומרת, צדק חברתי, צדק סביבתי, זה הכל ביחד. בישראל זה נכון שבוא נגיד, מה שנחשב שמאל מדיני הוא יותר קרוב לנושאים הירוקים, אבל אין באמת זיהוי כזה. יש בריחה, כמו שיש בריחה בכל דבר, לאמירה, לא, לא, זה לא פוליטי, קרי, זה לא נוגע לשאלת הסכסוך.
אני חושבת שזאת הזדמנות. אני רואה בזה, דווקא בנושא הזה, כיוון שזה משהו שהולך לאיים על כולנו, אני רואה בזה כהזדמנות. כלומר, אם אנחנו נצא רגע מהקליפה הזאת שלנו, ונתחיל להסתכל קצת מסביב, דווקא המצוקה הזאת של המים, של המשאבים, היא זאת שיכולה לחבר. כלומר, אם אנחנו נספק את המים שהירדנים זקוקים להם, זה יבטיח לנו את השקט ויכול לדבר. אותו דבר גם עזה. כלומר, אם אנחנו נדאג למה שקורה בעזה מהבחינה הזאת, אנחנו יכולים לפרק המון מהעיינות, ודווקא להשתמש בזה באמת, כי זה יהיה מגוחך, זה פשוט יהיה מגוחך להתעסק ב... באדמה מהבחינה הזאת.
זה יהיה מגוחך, אבל נורא נורא אנושי.
נכון,
כן, נורא נורא אנושי. ללכת למקום הפסיכולוגי הנוח במרכאות, הרע מאוד, אבל הנוח שבו אנחנו מתקוטטים על איזה משהו שהולך ונהיה פחות ופחות רלוונטי, במקום לעמוד ביחד מול ה... כי זה דורש מאיתנו לעמוד ביחד, שזה קצת בעיה למין האנושי.
אני חושבת שאנחנו צריכים להשקיע מאמץ בדווקא להתייחס לנושא הזה כגשר, כבאמת יכולת לחבר בין אנשים. זה תמיד דורש לראות את הבן אדם ממול, כמו שאני חושבת בכלל תמיד, אבל דווקא בגלל שהגורל הזה, הגורל של הילדים של כולנו, עלול להיות באמת קשה מאוד, אז אני חושב, אני רואה בזה לפחות, זאת הגישה שלי, כמשהו שדווקא צריך לחבר בינינו ולא להפריד.
באג'נדה של מה מדינת ישראל צריכה לעשות, מה הדבר הכי חשוב?
אני חושבת אם אנחנו קודם כל אנחנו צריכים באמת להגדיר ולהתייחס לזה כמצב חירום. כלומר, מדינת ישראל לא מתייחסת לשום דבר, לא מתחילה לעשות משהו, אם היא לא מתייחסת למשהו כאל מצב חירום. אז אני חושבת שכן ההגדרה של מצב חירום אקלימי תתבע את השינוי שמתבקש בעצם בכל המשרדים. מה שצריך להבין שזה באמת הנושא של ההתייחסות למשבר האקלים והערכות אליו, זה משהו שהוא רוחבי לגמרי, כלומר כל משרד יצטרך להתעסק בזה. ולכן יש ויכוח מי צריך לתכלל את הדבר הזה ברמה המדינית, כלומר האם זה משרד ראש הממשלה, האם זאת מנהלת שצריכה לקום תחת משרד ראש הממשלה, האם זה המשרד להגנת הסביבה, כי במדינות שונות זה פועל בצורה אחרת. אבל אין שום ספק שזה חייב לעשות העבודה היא צריכה להיות רוחבית, ומישהו צריך לראות את זה מלמעלה, ולחבר בין הדברים האלה. ואחד הדברים שאני באמת נתקלתי בהם בוועדה, כלומר שנתקלתי כשאני דיברתי מקודם על הבורות, זה לא רק הבורות, אבל באמת איזה חוסר הבנה מאוד בסיסי, של ראייה ארוכת טווח של איך המשבר הזה, הולך להשפיע ומה המחיר שלו גם ברמה הכלכלית. כלומר, אם בא אליי נציג של רשות המיסים ומתווכח איתי על מס הקנייה של רכבים היברידים או חשמליים ורוצה להעלות אותם כי בדיוק באותה שנה פתאום הם ראו שיורדת להם הכנסה מזה שפתאום הרבה יותר אנשים קונים רכבים היברידים ולא מבין שאם אנחנו נעבור למכוניות מהסוג הזה, אז יהיה פחות אנשים ימותו מזיהום אוויר, כלומר, זה איזה מין ראייה כל כך נקודתית של אותו רגע, ולא...
כן, אבל זה מחזיר אותנו לנקודת ההתחלה של עכשיו מול הדורות הבאים, אבל אחת הטענות, ופה אני חושב שהיא נכונה, אבל בעלת, ויש לה תשובה טובה, היא שהירוקים לא מראים אף פעם גם את המחיר. זאת אומרת, אוכל יהיה יותר יקר אם יגדלו אותו אורגני ובלי מדבירים וכן הלאה והלאה. רכבים, תלוי בטכנולוגיה, ואנחנו מקווים שהטכנולוגיה תפתח בסופו של דבר, נכון להיום בזמן שאנחנו מדברים, לייצר רכב חשמלי עולה הרבה יותר מאשר לייצר רכב מונע פוסילית, וכן הלאה והלאה. זאת אומרת, ויש אפילו, ממה שאני יודע, תורות ירוקות לצורך העניין שאומרות, טוב מאוד, שיבינו אנשים שזה עולה הרבה כסף, ואולי התייחסו לזה בהתאם.
אנחנו רואים את זה עכשיו עם הוויכוח על החדאפ, על הכלים החד פעמים, שאומרים כן. שזה יתייקר ומה יהיה. היום, דווקא חלק מהתנועה היא ההבנה, קודם כל, החקלאות מאוד מאוד השתנתה, והיום אתה יכול להוציא באמת מאדמה הרבה יותר מבעבר, אבל גם יש בעיה בתעשייתיות של עבודת האדמה, ומה שזה עושה בעצם לאדמה עצמה. אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל זה לא חייב להיות יותר יקר, והעניין הוא שהעולם היום שצורך את כמויות הבשר שהוא צורך, תראה, אם העולם היה הופך לעובר לאכול את הסויה והטירס, כן? שמאכילים בהם את הפרות ואת הכבשים ואת החזירים במדינות המפותחות, לא היה רעב בעולם. זה פשוט, זה כך, זאת המשוואה. כלומר, כל מה שמגדלים היום בקנדה ובדרום אמריקה ובזה כדי להכיל את החיות משק, אפשר היה להכיל את כל אפריקה ולא היו רעבים יותר בעולם. אנחנו פשוט בוחרים לקחת את האוכל הזה, את החלבון המצוין הזה מן הצומח, ולהכיל אותו את החיות משק, כדי לקבל אותו בסוף צורה של חלבון מן החי שהוא גם לא בריא, גם מביא מחלות וגם עולה לנו מבחינת תביעת רגל אקולוגית מטורפת. כלומר, זה עניין של בחירה. כלומר, אתה יכול היום לאכול, אם אנחנו חוזרים אחורה קצת, וזה העניין שבדיוק הקטע הזה של היחס, אנחנו רגילים להתייחס אל העולם הזה כאל משהו שנותן לנו הכל בחינם, שאנחנו לא באמת מבינים את המחיר האמיתי. כלומר, ואם אנחנו באמת נתייחס למשאבים האלה כמשאבים, שיש להם סוף, אנחנו לא יכולים לחלות אותם עד בלי די, כלומר יש איזשהו מחיר לדבר הזה. היום, אם אתה רוצה לגדל את כל הפרות שבעולם, נגיד אתה אומר, אני רוצה לגדל אותם על עשב, אתה צריך שלושה כדורי עולם מבחינת הכמויות, אז אנחנו צריכים לחזור לאורח חיים יותר בסיסי, יותר צנוע, אנחנו צריכים לשנות את הצריכה שלנו, אנחנו צריכים לעבור לכלכלה מעגלית, אנחנו צריכים לעשות דברים בצורה אחרת. הטירוף הזה של הצריכה הבלתי נגמרת, הקטע הזה שבכלל הראייה הזאת של תחרותיות, כראי כל דבר, כזה מה שמקדם אותנו. לא, אנחנו צריכים לעבור לשיטה של סולידריות, של שיתופיות, שזה משהו שקצת שכחנו בעשרות השנים האחרונות. וזה מה שאני אומרת, זה לאתגר את השיטה הכלכלית של היום.
זה כמעט לאתגר את הטבע האנושי. לא, באמת,
אני רוצה להקריא לך משהו, בסדר? זה משהו שכתבה אותו לימור אלוף, שהיא, אני מתייחסת אליה כהוגת דעות של התנועה הסביבתית, והיא כתבה את זה כל כך יפה שאני ממש חייבת להקריא את זה. היא כתבה, סירבנו להבין כי כמו יתר המינים אנחנו תלויים בו לקיומנו תלות מוחלטת. מערכות אקולוגיות ולא תאגידים מספקות קשת של שירותים תומכי חיים שאין להם תחליף ויש להם ביקוש בלתי פוסק. הן מטהרות את האוויר, מספקות מזון, סיבים ותרופות, מחדשות את האדמה, מעבדות פסולת, מספקות שכבת הגנה קוסמית מקרינת שמש, יציבות אקלימית ובנוסף מרגיעות ומפעימות אותנו. הכשל הראשון אם כן הוא כשל הבנה של המערכת המקיימת אותנו. הכשל השני של סיפור העל הוא כשל ההתנהלות שלנו בתוך המערכת. בגלל שאנחנו חושבים שזה שירותי חינם, כן? שלא רשומים על שם אף אחד בטאבו. אז אנחנו בעצם נתנו לעצמנו חירות לקחת, כמה שיותר לקחת ולקחת ולקחת. ומצד שני גם להזרים את כל השפחים ואת כל מה שזה, בלי שום חשבון. ומה שקורה זה שאנחנו חייבים לשבור את ה...
אני אגיד לך רק מה הבעיה עם זה ולמה אמרתי זה הטבע האנושי. והייתה לנו איזו שיחה מקדימה, אז התייחסתי למשל של מגדל בבל. האנושות החליטה להקים מגדל וראשו בשמיים לא כי היא חשבה שחומרי בניין לא עולים כסף או פועלי בניין לא עולים כסף, אלא מפני שבגלל השאיפה האנושית להתקדם, ואולי תפיסה לא נכונה אפרופו הטקסט הזה ומה שאת אמרת, של מה זו קדמה, אבל בסוף רק הקטסטרופה שבה בא הקדוש ברוך הוא, הטבע תקריא איך שצריך והודיע, חבר'ה, לא מקובל עליי שאתם תחרגו מהמידות האנושיות שלכם. ואנחנו חיים במציאות הזאת, אנחנו רוצים לחיות לנצח ולא מקבלים את העובדה שנמות, אנחנו רוצים לדעת הכל ולא מקבלים את העובדה שנהיה, אנחנו לא מקבלים את היותנו, בני אדם.
אנחנו לא מקבלים באמת את העובדה שאנחנו רק חלק, חלק מהפסיפס, מהמארג הביולוגי שמרכיב את הכדור הזה, שיש לו חלק מסוים, אנחנו חרגנו מאוד מהחלק שלנו, אנחנו השתלטנו על כדור הארץ, אנחנו מתנהלים בכוחנות ובדורסנות ובחוסר הבנה של חלקנו בתוך הפלנטה הזאת. ובסופו של דבר מה שאנחנו מקבלים עכשיו זה צלצול, אזהרה, פעמונים שבאמת זועקים מתוך איזושהי, אני מקווה, איזושהי התעוררות שתבוא אלינו.
זה מחזיר אותנו לאותה נקודה. או שזה תודעה שלמה, או שזה לא יהיה. אני חושב שבפסימיות מסוימת שתודעה שלמה באה לבני אדם רק אחרי שהם חוטפים סתירה נורא גדולה. אבל אנחנו צריכים להיות במאבק לא לחטוף אותה, כי היא תהיה מאוד לא נעימה.
היא קורית כבר עכשיו, אנחנו ממש רואים את איך זה קורה בכל העולם, במקומות שבאמת, ואנחנו נראה את זה יותר ויותר, כלומר זה ממש, כלומר, אתה יודע, כל כך היה ויכוח, כל כך הרבה שנים, הם מדענים צודקים, הם לא צודקים, היום אין שום ספק שהם צדקו, להפך, היום כבר התחושה היא שבאמת זה קורה אפילו יותר מהר ממה שהם דיברו עליו, כל אותם תחזיות מתרחשות לנו לנגד העיניים, ובאמת אני תוהה כל הזמן איך אני באמת משדרת את תחושת הדחיפות הזאת, את החשיבות של הדבר הזה. עכשיו אני אומר, תמיד יש אנשים שמתעסקים בנושא הזה, בדרך כלל קוראים להם שני דברים, יש את האנשים שרק מתחילים ואז מקבלים את השוק ומבינים לאן זה הולך, ואז הם אומרים תעזבו אותי, אני לא רוצה להתעסק בזה, תנו לי להמשיך את חיי וזה, ויש את הסוג השני שפשוט נהיה אובססיבי, אז אני שייכת לסוג השני. אי אפשר, כלומר,
ואני... נשאלת השאלה, זאת אומרת, אני תמיד שואל את עצמך, אם לא טוב לחיות באיזה סוג של בורות, שהיה רק קטסטרופה בו תבוא, אז בוא נהיה מאושרים עד שהיא תגיע.
אני לא מסוגלת, אתה יודע, אני מנסה...
כן, כי יש לנו ילדים, וכמו שאמרת, אולי יום אחד נכדים.
וגם כי אנחנו יכולים עוד לעשות משהו, באמת אנחנו עוד יכולים, שזה לא יהיה הקטסטרופה הנוראית, כלומר אנחנו לא במצב טוב העולם, המעלה וחצי ששמו כמטרה בהסכם פריז, אנחנו בקצב הזה, אנחנו לא שם, אנחנו ממש לא שם, וגם התהליכים שקורים, המטאורולוגים, התהליכים האקלימיים, הם יותר קיצוניים ממה שצפו, כלומר אנחנו הולכים לקראת, החיים של הדורות הבאים יהיו הרבה פרקים, הרבה יותר קשים, אנחנו יודעים את זה. אז המטרה שלנו, ואני רואה באמת בישראל, כלומר, תחשוב, מדינת ישראל, שבאמת שיש בה את אוסף הכישרונות שיש בה, הייתה וצריכה להיות, היא צריכה להיות ההאב הטכנולוגי של הקדמה, של מה של איך מתמודדים עם זה. כלומר, לגמרי אנחנו יכולים להיות, אנחנו לא נשנה את, הרי ההשפעה שלנו מבחינת פליטות גזי החממה, אנחנו אמנם צריכים להתיישר, וצריכים שהיעדים שלנו יהיו יעדים שנרגיש שאנחנו חלק מהעולם, אבל היכולת שלנו להשפיע ולעשות שינוי היא שם, היא לא בטכנולוגיות בכך של סייבר ושל איפה שאנחנו נמצאים היום, אלא דווקא הייתי, אם הייתי היום בממשלה, הייתי משקיעה היום, שמה המון כסף במחקר ופיתוח של טכנולוגיות, איך אנחנו יכולים להתמודד עם משבר האקלים.
אז תנוח דעתך מעל זה שאת לא בממשלה, זה לא יקרה ככה או ככה. מיקי חיימוביץ, תודה.
תודה.
עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast@ynet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני אופר שלח, ניפגש בפעם הבאה.